וואי, אני בדיוק עכשיו, אנחנו הרי מקליטות ביום ראשון, ובדיוק היום יצא הפרק של העינויים, שבהתחלה זה היה פרק מתעסקות בעיניים.
כן, כיוון שקסניה וסוניה שמו לב.
אז גם מישהי הגיבה לנו על זה עכשיו גם במתעסקות, בסושל. אבל זה כאילו מצחיק אותי שקודם כל יצאנו לפגרה של 3-4 שבועות, ומאז כל שבוע יש משהו עם הפרק, או הרצועת קול הלא נכונה, או השם הנכון, או לא יצאנו פרק בכלל כי לא הספקנו, כאילו שכחנו how to podcast.
כן, לפחות בארט אני לא מבקששת, אבל הכל עוד לפנינו.
בפרק הבא את לא יכולה לדעת מה יהיה. אי אפשר
לדעת.
אבל כן, אז קודם כל כיף לדעת שעם עונה 3 אנחנו מזדקנות ולאט לאט האיכות יורדת. טוב לדעת שזאת הרמה. עכשיו, אני גם בדרך...
תראי, אני לא חושב שהאנשים היו אופטימיים מההתחלה. כאילו...
עם איזה ציפיות אפשר לבוא לדבר כזה?
כן, כאילו, אני לא חושבת שהיה להם ציפיות גבוהות מלכתחילה, כאילו...
באים עם הציפיות הכי נמוכות ומנמיכים עוד.
כמו שצריך.
ככה. אז על הדרך גם התכתבתי קצת עם נטלי, והיא בדיוק עכשיו מאזינה לפרק עינויים שלנו.
גברת, תתרכזי, חרם, דיברנו. היה פה שיחה. קלטנו בפרק אתמול ודיברנו על חרם.
אני לא בחרם עם נטלי, אבל נטלי שמעה את החרם שלך, והיא מציעה שתבואי למרכז, היא תעשה תחקיר, והיא תעשה לנו פרק, ואת תוכלי לזרוק עליה במבה תוך כדי שהיא עושה פרק. זה מה שהיא הציעה לך
בתור פשרה. היא הציעה לי בתור פשרה שאני אסע 40 דקות למרכז. אסרוף עליה דלק רק כדי שנוכל לזרוק על הבמבה.
כאילו היא תיאורטית אמרה שהיא פשוט, היא אמרה חבל שאתן מקליטות בזום, כי אם עדיין הייתם עושות את זה פיזית הייתי יכולה לבוא לפרק ופולי הייתה זורקת עליי במבה. אז אמרתי לה תיאורטית פולי יכולה להגיע למרכז אם היא מאוד תרצה. אם היא מאוד תרצה לזרוק במבה.
ברור.
בכל מקרה פרק מונדיאל.
כן, נדבר כבר המון זמן, אבל כן, יש לנו מונדיאל בקטר השנה, על כל הקונטרוורסי שהיו. לא שלא היה חסר קונטרוורסי כשהמונדיאל היה ברוסיה. כן, שמח, אבל אנחנו פה לא רק כאילו יודעת ללמוד על ההיסטוריה של המונדיאל באופן כללי, אלא כזה כדורגל איך הגענו עד הלום.
כזה, כן.
כן, אז רק ככה כדי להכין את האנשים, אנחנו חלק ראשון יהיה על ההיסטוריה של הכדורגל, וכזה... מה היה בפעם, מה יש לנו עכשיו. אחר כך כמובן היסטוריה של ביירן.
אבל את לא בייסט בכלל.
לא.
לא. סתם זה... דומה לי, בחרת את ביירן מכל הקבוצות.
קבוצה אקראית בעולם הגדול, אני לא יודעת על מה את מדברת, זה סתם קבוצה שבחרתי.
בכלל.
עצמתי עיניים, עשיתי ככה על הקבוצות, משהו פגע.
זה מדהים שאין לי שום מושג בכדורגל, ועדיין אני מכירה את נויר, כאילו גדלנו ביחד בגן. בזכותך?
נויר. ממש, כאילו... זה דבר יפה זה. אני מחכה עדיין שהוא יצא מהארון. אני בקיריל מחכים.
כן. הקוניה בינתיים עם הזנף שלה. כמו מטאטה מסתובבת לך במצלמה.
כן, היא התיישבה עליי. ואחרי ההיסטוריה המאוד כיפית של ביירן, אז יהיה לנו כמה פאן פאקטס כאלה על כדורגל ונסיים. זה, אז זה כאילו האג'נדה שלנו for this meeting.
רגע, רק ביירן לא מדברים על מונדיאל באופן כללי?
אין הרבה
היסטוריה על זהו.
כן, כאילו סקשן קטן על ההיסטוריה של מונדיאל, אני יותר הסתכלתי על ההיסטוריה של המשחק עצמו.
יאללה.
אבל יש לנו גם קצת נגיעות במונדיאל. אז לפי ממצאים ארכיאולוגיים, הראשונים ששילבו משחקי כדור באופן כללי, לא ספציפית כדורגל, אבל משחקי כדור, זה היה בתרבויות מדרום אמריקה ומרכז אמריקה. ב-3000 לפנהס. יש משחק אחד של האצטקים שנקרא צ'טלי, I guess.
אוקיי, הם לא פה בשביל לצעוק.
הם לא פה בשביל לתקן אותי, כן. אבל באמת היו כאילו הכי הרבה עדויות יש לנו על המשחק הזה, ויש עוד כל מיני גרסאות כאלה ואחרות שלו, של כל מיני עמים אחרים שהיו עוד בדרום אמריקה. זה היה משחק פולחני. בתכלס, כאילו זה לא היה משחק כזה בוא נשחק לכיף, אלא זה היה ממש משחק שהיה כאילו סוג של פולחן דתי לאלים. אם את זוכרת כשדיברנו בפרק,
איזה מה-114 פרקים שלך?
מיתוסים או תרבויות עתיקות או משהו כזה?
ציוויליזציות נעלמות?
לא, אחד מהאלה, זה הפרק שלי. נראה לי זה היה מיתוסים או משהו בסגנון, אני זוכרת
okay.
מה עשינו. אז היה שם סיפור על שני אחים ששיחקו במשחק כדור ועשו מלא מלא רעש, ואז האלים התעצבנו עליהם, ושלחו אותם ל-Underworld, כזה בהנישו אותם שם. אז הם שיחקו במשחק
כדור. מיתולוגיות.
בקיצור, אז הם... המשחק הזה בעצם ששיחקו זה המשחק הזה. עכשיו... הכדור שהיה עשוי מסלע, בדרך כלל הוא בעצם מסמל את השמש, והיו משחקים בעצם עד שהקבוצה אחת מסתמלת המפסידה, והקפטן של הקבוצה המפסידה היה מוקרב לאלים.
אחלה.
הם היו מעט, אנחנו כבר למדנו שמאוד אוהבים קורבנות אדם.
כן.
בתרבויות האלה, אז כן, מאוד מאוד מאוד.
מפתיע שלא מתחזקים את זה עד היום. המונדיאל היה יכול להיות הרבה יותר מעניין אם עושים את זה עד היום.
כן, אבל מצד שני, כאילו זה אומר שאם עכשיו נבחרת גרמניה מפסידה במונדיאל, אז אנחנו מקריבים את נויר, כי הוא הקפטן, ואני נגד הקונספט.
אז נויר לא חייב להיות קפטן ונקריב מישהו אחר?
את מי? או שינצחו. רוב נבחרת גרמניה זה שחקני ביירן, אני אוהבת את כולם. אנחנו בבעיה.
אז שלא ישתתפו, מה אני אגיד לך?
אבל אז איך הם ינצחו?
זה בבעיה. זה מאוד בעיה. קשה לנצח אם את לא משתתפת.
עכשיו, עם הזמן לתרבויות הדרום אמריקאיות האלה, היה להם בעצם כדור שהם היו מכינים מגומי. שזה משהו שלא היה בשום מקום אחר, כי פשוט לא היה להם עץ גומי, לא במסופוטמיה, לא באירופה, לא היה להם
למשל.
פשוט גישה לדבר הזה, עוד לא היה גלובליזציה. אז הם היו הראשונים באמת שהכדור שלהם היה קפיצי. כאילו שהוא היה קפיצי כמו שאנחנו מכירים אותו היום. בכל מקרה, אז המשחק בגדול היה הולך ככה שהיה להם כמו מוט שמחבר את הטבעת, והם צריכים לזרוק את הכדור דרך הטבעת כמה שיותר פעמים. מעבר לזה, אנחנו לא יודעים הרבה על החוקים ב-100% של המשחק הזה, אבל את יכולה לראות אותו, גם יש את הסרט הזה, המסע לאלדורדו או משהו בסגנון, קראו לו. אז הם משחקים שם גם את המשחק הזה, עם הטבעת. כן, אז זה ממש ממש פנסי.
עכשיו, זה רק היסטורית.
כן, כן. זה... איך אומרים את המילה הזאת? זה דוקומנטרי, דוקומנטרי הסרט דיסני הזה. anyway, היה לנו גם, עכשיו פה ספציפית במשחק שלהם, הם היו משחקים כאילו עם הידיים וגם בועטים, כאילו זה לא היה רק עם הרגליים. עכשיו המשחק הראשון שאנחנו יודעים שהיו משחקים בו רק עם הרגליים, היה בסין, או במאה השלישית או במאה השנייה לפנאס. למשחק הזה קראו קוג'ו. את הכדור היו מכינים אותו מפרווה, והוא שמים בו נוצות בפנים.
אוקיי.
כן. כאילו פרווה או אור, והיה בפנים נוצות. עכשיו, בסין המשחק הזה היה יותר לכיף. אחר כך כשהמשחק הזה הגיע ליפן, הוא היה יותר טקסי דתי כזה, הם היו קוראים לזה קמאני.
גם פה היו מקריבים אותם לאלים?
לא... זה חלק, זה כנראה היה איזה משהו דתי היה קשור, וזה לא צריך למצוא על זה יותר מדי פירוט.
אוקיי.
יש לנו גם גרסה אבוריג'ינית אוסטרלית, למשחק שבו היינו בועטים עם הכדור, גם בערך מ-500 לפנאס, קראו לו מרנבוק, משהו כזה. זה כאילו נראה שהאוריג'ין שלו, אבל הם משחקים בו שנים על שנים, כל מיני חבר'ה... שמאגרים שהגיעו לאוסטרליה במאה ה-19 מהכי שבה, אז הם מצאו גם את המשחק הזה, במשחק הזה הם בעיקר היו בועטים. שם הכדור היה עשוי מעלים, שהוא כזה עם חוט עוטפים אותם ביחד. אנחנו לא בדיוק גם יודעים את הכללים של המשחק הזה. מה שכן יודעים, שהמטרה הייתה להחזיק את הכדור באוויר כמה שיותר זמן, בלי הידיים, כאילו רק עם רגליים ובעיטות.
מעניין, אוקיי.
כן. גם במסופוטמיה במצרים, טם-טם-טם, לא סערה פוריה במסופוטמיה. היה לנו משחקי כדור ביוון העתיקה, כבר מלפני 2500 לפנאס. שום קשר לכדורגל המודרני.
אוקיי.
שום קשר. אבל היה כדור.
אוקיי. בסיפור איתה.
כן. עכשיו, הם היו משחקים איתו בעיקר עם הידיים, זה היה יותר דומה לסוג של כדוריד בשילוב עם רוקבי, זה היה מאוד מאוד אלים. ואז מיוון זה הגיע לרומא, באזור 2000 לפנאס. למשחק הזה היו קוראים פיינדינה? משהו כזה? כן.
בטח.
כן, כן. כמובן שהם משחקים ערומים, כי אחרת למדנו ספורט, את עושה רק ערומה.
עד היום.
לא,
אבל איזה מעניין היה מאוד נהיה לי אם היינו עושים אותו בעירום. איזה מעניין.
תראי, יש שחקנים שלא הייתי מתנגדת. יש כאלה שאני לא רוצה.
צריך לבחור אותם לפי... מה, מה, איך אומרים לעשות אפליה לפי מבנה גוף
ויופי וכזה.
ויופי.
תראי, הם ספורטאים, אני לא דואגת למבנה גוף, אני יותר דואגת לפרצוף.
את לא חייבת להסתכל על הפרצוף, את יודעת. את יכולה לעשות מה, כמו שקירי לסלח ולשים להם סקית על הראש. עם חורים.
עם חורים בעיניים, שירו לאן הם רצים.
בדיוק.
anyway, בהתחלה המשחק הזה היה, הם היו עושים טורנירים שלו, ואז איזה בחור בצבא הרומאי, הבין שכאילו יש פה קטע, שבגלל שזה כאילו גם יש בו כזה חצי הפקות, אמרנו משחק מאוד אלים, מאוד מזכיר את רוגבי, וגם בגלל שזה ריצה וזה ספורט וזה, אז המשחק הזה הפך להיות חלק מהאימונים הצבאיים שעבר הצבא הרומי. כן. אז בעצם יש לנו רופא פילוסוף רומי, שקורא לו גלן, והוא תיאר את המשחק, אחר כך השם שלו השתנה אגב להרפסטום, כשהוא עבר לצבא, והוא תיאר את זה ככה, שזה משחק שהוא טוב יותר מאשר ההפקות או ריצה, מכיוון שהוא מפעיל כל חלק בגוף, לוקח מעט זמן ולא עולה כלום.
בתקופה הזאת זה מה שאנחנו אוהבים, מה שלא עולה לנו כסף.
תקשיבי, בכל תקופה חינם זה נחמד. אנשים אוהבים חינם. הצבע האהוב עליי זה חינם.
חד משמעי.
בקיצור, אם הצבא הרומי והאימפריה הרומית, שהמשחק הזה היה אימון שלה, והיא תהילה והגיעה עד אנגליה בכיבושים שלה, ככה משחקי הכדור הגיעו לאנגליה. כי כמו שאומרים, אנגליה היא האבא של הכדורגל, אז לא. אלה היו הרומאים. באתי לעשות כזה קצת מיפברקי.
דיבנק.
כן. אז הרומאים הביאו בעצם את המשחקי כדור לאיים הבריטים. ואז כאילו אנשים קלטו שם על זה, 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 זה כיף. והתחילו לשחק ולשנות ולהמציא גרסאות שונות כאלה ואחרות של המשחק הזה. עכשיו הסיפור המוכר ביותר של המשחק, כמו שאמרנו, כאילו שהוא פותח באנגליה. אבל גם הם שמרו על האלמנט המאוד אלים של המשחק.
באיזה אופן? דוקרים אחד את השני?
לא, זה כאילו היה חצי מכות.
אוקיי, פוטבול. בגדול.
לא.
בלי ללכלך על אנשים שמשחקים פוטבול, אבל כי...
הפוטבול הוא, נגיד, פוטבול בהשוואה לרוגבי, זה משחק מאוד חבותי. רוגבי הוא הרבה יותר...
אוקיי. סבבה.
אינטנסיבי. אז כאילו, מה שהם בעצם היו עושים, הם היו בוטים בכדור ואחד בשני.
מה שבקודם.
כן, מהגרפים אחד בשני, את יודעת. זה סוג של כאילו... כן, זה היה הפקות ביחד עם...
עם כדור ברקע.
כן. עכשיו, לא היה לך בדיוק כללים, כאילו, היום מתאספים כמה חבר'ה, בא איזה מישהו שהיה לו איזה כדור מאולתר, יאללה מכות, במקום כזה כתר.
זה גם דרך. כאילו, חוקים זה לחלשים, באמת.
כן, ככה זה נראה. עכשיו, במאה ה-13 היה לך משחק ברומא גם עם כדור, המשחק הלך בערך ככה, הם הסתובבו ברחוב, ובעטו בכדור, מ-11 בבוקר, והוא צריכים לבעוט פשוט בין קבוצה אחת לקבוצה השנייה, מנקודה A, והם צריכים להגיע עם הכדור לנקודה B. והקבוצה שמצליחה להגיע לנקודה B, כשהכדור בידיה היא המנצחת. הם משחקים 11 בבוקר עד 5 אחר הצהריים.
יום ארוך.
כן.
יום עבודה מאוד ארוך.
זה נחמד.
זה נחמד, זה נשמע לי כמו מתכון להתייבשות, אם תשאלי אותו, זה בסדר? יכול להיות זה רק אני?
אולי.
אולי זה הצד הפולני שבי מתלונן? אני לא יודעת.
יש אגדה אנגלית שאומרת שאנשי כפר אחד ניסו לבעוט בכדור, כלומר גולגולת, אבל הם קראו לזה כדור.
זה מה שהיה?
לאורך שביל...
זה נקרא מרזור פולי.
נכון, סליחה. יש את המילה הזאת, קיימות, קיימות.
קיימות. בדיוק. כן, אז כדור.
כן, כדור בעיירה אנגלית, וזה הם בועטים בכדור. לאורך שביל שמוביל מכיכר של כפר אחד לכפר האחר. עכשיו היריבים בכפר האחר רוצים לעצור אותם ולראות את הכדור בחזרה לכפר שממנו הגיע.
אוקיי.
וזה נגמר במלא מכות ומהומות וזה ששרפו את הכפר. אנחנו לא יודעים אם זה קרה, זה אגדה.
אז הכפרים נשרף. כן. הראשון שהתחיל או השני?
אחד מהם.
אחד, לא קריטי.
לא קריטי. כאילו היה כתוב כאילו בסיפור אחד מהם.
אוקיי.
כאילו זה אגדה...
מקסימום יעבור לשני.
כן, זה אגדה אורבנית כזאת של ימי הביניים. בטח יש עוד 50,000 גרסאות של זה.
כן, כבר שמענו כמה כיף היה בימי הביניים. בוא נגיד ככה, אני לא אתפלא אם זה אמת.
עכשיו, עוד מנהג שהיה לנו בימי הביניים באנגליה, היה לשחק משחק כדור רק אחרי שהכינו הכל לחורף. מה הכוונה בהכינו הכל לחורף? הם הרי הורגים את הבעלי חיים, וקר אז את יכולה לשמר את הבשר לכמה שיותר זמן, היו לוקחים את השלפוחית שתן של בעלי החיים, ונפחים אותה באוויר ויוצרים ממנה כדור.
או בלון.
או בלון. עכשיו, במשחק היה שאת צריכה להחזיק את הכדור באוויר כמה שיותר זמן. זה כאילו סוג של מסירות, בין מלא
חברים.
לא, את לא צריכה לזרוק את זה בשלפוחית שתן שתתפוצץ על אנשים, אלא רק להחזיק את הבלון באוויר.
אבל תחשבי
איזה כיף זה. כמה שיותר זמן.
אבל תחשבי איזה כיף זה, ששלפוחית שתן מתפוצצת עלייך תוך כדי שמפוצצים אותך עם מחניים.
לא.
לא, לא.
לא, זה ימי הביניים. זה לא כמה מחלות אפשר לחטוף.
כן, אבל גם אין יותר מדי סיבה לחיות, אז כאילו מה אכפת לך
כבר. בואי לא נעודד עוד מחלות, יותר מחלות ממה שיש כבר.
תראי, אני רק אומרת, כיף חיים.
היה מאוד מאוד שמח.
כן.
בקיצור, המשחקים האלה לא, ברובם היו מאוד מאוד אלימים, היו גורמים למלא מאומות, לא בשונה מאולטרס של עכשיו.
כאילו, בכלל.
לא דברים השתנו, אבל פה אולטרס הם לא משחקים בכדורגל, אלא זה המעודדים האקסטרה, ממש כאילו המעודדים החזקים של קבוצות הכדורגל, שממש, כאילו אני צוחק על ההסבר שלי, אבל זה הכי טוב שאני יכולה להסביר, יש לך הסבר יותר טוב? כן. הוא אפילו לא מנסה. בקיצור, זה האוהדים שהם... אוקיי, נכון, יש לך פנגרלס של BTS?
נכון.
כזה של כדורגל.
מזעזע.
כן.
כיף חיים.
רק דמייני אותם סקוטים ואנגלים שיקורים.
אה, זה השילוב הכי טוב.
מי שמכם ראה יורוטריפ, והיה שם את המעריצים של מנצ'סטר יונייטד, שנוסעים על האופנוע, על האופנוע על האוטובוס, וצועקים על כולם.
אז כזה.
אז, כן. קירין פה כועס עליי.
זה לא הפודקאסט שלו, שזה יהיה הפודקאסט שלו?
בדיוק. בקיצור, המשחקים האלה גם לפעמים נגמרו במוות.
אה, נו, בקטנה.
כן. ככה שבמאה ה-16, גם באיטליה וגם באנגליה וגם בצרפת, אסור היה לשחק במשחקים האלה. בלונדון החזירו את המשחקים בזור המאה ה-17, אבל במלא מקומות אחרים כאילו עדיין היה אסור לשחק משחקי כדור, או משחקים דומים למשחקים האלימים האלה, פשוט כי זה עושה מלא נזק ועולה הרבה כסף לתקן את כל הציון.
כי זה היה מאוד אלים.
כן.
כאילו, הפתרון זה לא בואו נמציא חוקים למשחק, אלא בואו נוציא את המשחק מחוץ לחוק.
כן. זה הפתרון.
אחלה פתרון. אחלה פתרון.
אני לא יודעת, את סתם מתלוננת. לי זה נשמע כמו אחלה פתרון.
זה לא תלונות, אני רק מציינת את העובדות כמו שהן.
זה אחלה פתרון. בכל מקרה,
אחרי שביטלו את היום ספורט,
החזירו את היום ספורט לאנגליה במאה ה-17, ואז ביטלו אותו שוב במאה ה-19, מה הכי שמה ב-1835, אבל, זה כבר היה מאוחר מדי, עד אז כאילו כבר המשחק היה כל כך פופולרי, שגם כאילו שביטלו אותו עדיין אנשים המשיכו לשחק, הוא היה כבר משחקים אותו בבתי ספר ובאוניברסיטאות, ופשוט כבר לא היה הרבה מה לעשות עם זה.
Too late.
כן, literally too late.
היו יכולים להחזיר את העינויים, ואז אחד ועוד אחד.
כן, מי שמשחק חוטף עינוי לפרצוף.
לא חסר. היו הרבה שיטות יצירתיות.
זה היה גם שיטה של המפעלים, כאילו המפעלים היו מקימים קבוצות שלהם, כדי ליצור איזשהו שייכות ואחווה ושייכות מפעל עצמו, כי כאילו, אנשים רוצים להיות חלק מקבוצה, הם רוצים שתהיה להם כאילו את הזהות הזאת, הקהילתיות וזה, אז...
כן, לאנשים יש צורך בשבטיות, וזה כאילו
כן.
צורך אבולוציוני, ותמיד היה לנו את הצורך הזה להיות בשבטים ובקבוצות, ולהרגיש שייכים למקום כלשהו.
בדיוק, אז המפעלים אמרו שככה נעשה הרבה גיבוש, יהיו מקימים כאילו קבוצות כדורגל וכאלה, אבל מה שכן לקח המון זמן עד שבאמת עשו חוקים נורמליים לכדורגל. כדי כל אחד היה עושה מה שבא לו. היה איזה קונסנזוס, לא באמת, אבל היה איזה ארגון.
הקונסנזוס היה לא להרוג אף אחד.
כן, אבל גם היה לך, לא הייתה לך הפרדה ברורה נגיד בין כדורגל לרוגבי. כאילו, גם הכדורגל שהיה בהתחלה עדיין הם משחקים עם הידיים. לא היה לך נגיד חוק שאסור לגעת בידיים בכלל חוץ מן שוער נגיד. או דברים כאלה. כאילו, היה ממש ברדק בכל הנושא הזה.
אוקיי.
אז ניסו ליצור באמת חוקים, הבינו באיזשהו שלב שאוקיי, ניצורות לנו פה מלא קבוצות, כולם רוצים לשחק אחד נגד השני, אבל אין לנו חוקים אחידים, איך אנחנו נשחק אחד נגד השני. ואז הם מתאספים בקיימברידג' ב-1848, ומנסים לעשות איזה אישור קו לגבי החוקים של הכדורגל. לא הושג. לא הצליחו להגיע לאישור קו.
העיקר שניסו.
ואז הם ניסו עוד פעם, ב-1863. באותו הזמן הם עוד פעם כאילו ניסו ליצור את החוקים, הם הצליחו להגיע לחוקים וגם הקימו את התאחדות הכדורגל הראשונה באנגליה. כן. ושם באמת הוחלט פעם ראשונה כדי לעשות ההפרדה בין רוגבי לכדורגל, שכדורגל זה נטו רגליים.
אוקיי.
כן. כאילו בהתחלה גם לשוער אסור היה לגעת בכדורים האלה. הוא היה צריך לעצור את הכדורים רק עם הרגליים, כל הכבוד לו.
בהצלחה.
כן. נויר הוא חצי בלם, הוא צועק לי נויר עושה את זה גם ככה, כן, אבל בסדר, נויר.
נויר הוא לא חוכמה.
נויר הוא לא חוכמה, נויר מצליח לעצור
כדור. נויר אוכל בננה בשער.
בדיוק, ותוך כדי מצליח לעצור כדור, על מה אתה מדבר? הוא עושה לי את המשך המשכים. בקיצור, אז כדי לעשות באמת ההפרדה העיקרית הזאת בין רוגבי לכדורגל, אמרו כדורגל רק עם רגליים, בית יהיו חזקים, אף אחד לא נוגע בידיים יותר, בוטל יום ספורט. כן, יש מי ממצואק לה, יש מי ממש מפורסם, שמראים לך מי שהוא מחזיק את הכדור של הפוטבול האמריקאי, ומישהו בועד בכדור, ואז כזה פוט, פול, אג, הנד.
תראי, את לא יכולה להגיד שזה לא הגיוני.
זה הגיוני ברמות אחת, אני לא מבינה למה כאילו אמריקאים מתעקשים לקרוא לכדורגל סוקר. כאילו הם הקנדים, היחידים בעולם.
כן.
ומצד שני...
ולמה זה פולי חקרת?
כי הם סתומים, הם רוצים להיות מיוחדים. והאירוניה שכדורגל נחשב לספורט הלאומי של קנדה. הם לא קוראים לכדורגל בשם הנכון, אבל זה הספורט הלאומי שלהם. טוב קנדה.
לא תגידי להם איך להגדיר את עצמם.
טוב קנדה. בכל מקרה, הם עדיין ניסו ליצור כל הזמן חוקים חדשים, שונים, וזה בהתאחדות הכדורגל של אנגליה כל הזמן ניסתה להגיע לאיזושהי סטנדרניזציה. אז בהתחלה, מספר השחקנים על המגרש יכל להשתנות, לא הלך 11 שחקנים. כל פעם הוחלט על מספר אקראי אחר בעולם הגדול, עד שהם כאילו הגיעו להחלטה סופית שלוקח 11 זה מה שצריך. לא היה מדהים כדי להבחין בין הקבוצות, היו לובשים מה שרוצים. כן. הם הורידו את זה ש... יהיה מכות. אין מכות.
הורידו את המכות?
הורידו את המכות.
הגיע הזמן?
כן. אז עשו את זה באמת הרבה הרבה יותר רגוע. החליטו שמשחקים רק על דשא.
אוקיי.
כן, לא היה לפני זה. אסור לבעוט ביריבים, אמרתי לפני זה מותר, מותר לבעוט רק בכדור עצמו, אבל לא, כי לפני זה מותר, עד 1963 מותר היה לבעוט ביריב, עכשיו את מקבלת על זה כרטיס צהוב או אדום. כן. עכשיו לא היה שופטים במשחק עד 1871.
אחלה.
מה היו עושים בעצם? היה שתי קפטנים בכל קבוצה, ואם היה אישורים, הקפטנים צריכים להגיע להסכמה.
הם היו צריכים להיות המבוגר האחראי של
הקייטנה
הזאת.
כן, עכשיו יש לך כמה וכמה שופטים, יש לך את השופט שרד באמצע, יש לך את הכוונים בצדדים, שאומרים אם יש לך נבדל או אין לך נבדל ודברים כאלה.
מה קרה? הפסיקו להאמין למילה של הקפטנים, שהוא לא בעד בו?
כן.
וואו.
ועכשיו יש לך גם ור. אז עכשיו יש גם ור, שהוא מצלם, כאילו הם מסתכלים לראות מזוויות שונות, אם היו עבירות או לא, ודברים כאלה, או היה גול, לא היה גול, אז... כן, כבר, הקפטנים כבר לא... תקשיבי, גם נויר לא יכול לדעת, הוא בשער או באמצע המרגרש, אבל אם קרה משהו בשער של הירי, איך נויר ידע?
או שהוא אוכל בננה.
כן, הוא לא יכול לדעת בתור הקפטן.
נכון, הוא עסוק. אין לו זמן לשטויות שלהם.
בדיוק. 1871, ההתאחדות האנגלית לכדורגל מחליטה שצריכים להיות שני שופטים על המגרש. ורק ב-1878, השופט השתמש במשרוקית בפעם הראשונה. כן, לפני זה לא היה משרוקית. עכשיו, גם השוער לא היה איזושהי עמדה ייחודית. כאילו, כל אחד יכל להיות שוער.
אוקיי. לא צריך להכיר את הכללים יותר מדי, או לדעת מה הלוז, או להכיר כדורגל.
כן, כאילו, זה הכל דברים שלאט לאט, התאחדות הכדורגל, זה לא יום בהיר אחד, הם אמרו, אין חוקים לכדורגל, ועכשיו זה החוקים. זה הכל היה סוג של ניסוי ותהייה, עד שהחליטו על איזשהו חוק. אז לא היה תפקיד כזה שוער. רק ב-1909, מי שהיה שוער, קיבל את החולצה הייחודית שלו, את המדים שלו בצבע שונה. אז לפני זה כאילו זה לא היה. ורק ב-1911 הוחלט של השוער מותר לגעת בכדור עם הידיים.
מהמם.
כן, לפני זה היה עוצר את הכדור רק עם הרגליים. כן, כאילו, וגם היו כאלה שהיו אומרים שאפשר, היו כאלה שאומרים אי אפשר, לא הגיעו לאיזה סטנדרטיזציה נורמלית. הם הכניסו לחוק בעיתות קרן רק ב-1872.
אוקיי.
אני צריכה להסביר מה זה בעיטת קרן.
כן, בבקשה.
אוקיי, אז הכדור יוצא מהצד של השוער נגיד, לא נכנס שער, יוצא מהצד, ואז זה קרן. ואז הם עומדים בפינה של המגרש.
ובועטים משם.
ובועטים משם או זורקים משם את הכדור, אבל כאילו בעיטת קרן זה ממש מהצד. מהפינות, בצד של
המגרש.
בצדדים של המגרש, בדרך כלל זה יהיה בצד של היריב.
אוקיי.
כן. אבל אם נגיד עשית בעיטת קרן והכדור נכנס לשער, אז זה לא היה גול חוקי. הגול הזה נהיה חוקי רק ב-1924, שמותר שאם עשית קרן ומישהו הפקיע מהקרן, אז זה נחשב גול. לפני זה לא היה נחשב גול.
אוקיי.
פנדלים, אני צריכה להסביר.
תסבירי הכל.
פנדלים בעצם...
זה מנקודת הנחה ש-80% מהמאזינים שלנו, המאזינות שלנו, הן נשים. ובדיוק כמוני, כנראה שרובן יהיו קלולס. אנחנו באות בשביל הגברים החתיכים שמורידים חולצה בסוף.
אוקיי, אז...
נכון? נכון? Who's with me? Who's with me?
בקיצור, פנדל זה בעידת עונשין, בועטים אותה במרחק של 11 מטר, נכון בן? 11 מטר מהשאר, יש לך ממש סימון כזה. וזה בעידת עונשין, כאילו זה שוער נגד שחקן, שוער בועט, השחקן בועט, השוער צריך לעצור את הכדור, זה פנדל.
וזה קורה כשמישהו בעט במישהו אחר, או פגע במישהו אחר?
תלוי בעבירה, בדרך כלל זה יהיה ברחבה של השוער. אם יש לך עבירה ברחבה של השוער, תקבלי פנדל, או זה עבירה ממש חמורה והשופט מחליט, אבל זה מקרים יחסית נדירים. ואם יש לך הערכת, נגיד יש לך טקו, הערכת זמן ראשונה לא הצליחו להפקיע שום גולים, ועדיין יש טקו, עוברים לפנדלים. ואז כאילו מכריעים את המשחק לפי הכמות פנדלים.
מי שמכניס ראשון, אוקיי.
לא, יש לך 5 בעיטות.
מי שמכניס יותר.
מי שמכניס יותר. אם עדיין יש טקו, השוערים הולכים לבעוט.
אוקיי. סבבה.
כן, כאילו יש משחקים שזה מגיע לזה, וזה נוראי. כן.
פשוט עוברים לגור על המגרש.
בדיוק. עכשיו, הסימונים על הדשא הוצגו פעם על ראשונה רק ב-1902. לפני זה לא היו סימונים על הדשא, הקווים הלבנים. אז אנשים פשוט היו כזה מאתרים. זה נראה לי מרחק סבבה לבעיטת עונשין.
נראה כמו גבול גזרה לגיטימי.
כן. בדיוק. רגע. נבדל.
נבדל.
זה משהו שאני לא אצליח להסביר בהיגיון של כדורגל, יש את ההיגיון של נשים.
בבקשה, היגיון של נשים, איך אני יודעת?
כן. עכשיו אני אגיד לך איך נגיד גם אני מסתדרת עם נבדל, כלומר, אני יודעת מה זה נבדל. אבל אם עכשיו אני צריכה לזהות נבדל שקורה במגרש, I have no idea. אני לא רוצה, זה כמו שכאילו נגיד סתם, זוכרת מתמטיקה? אז את מבינה את הנוסחה, אבל את לא מצליחה ליישם אותה בשטח?
כן.
אז זה.
אוקיי.
אני מבינה את הנוסחה, אני לא מצליחה להסיים אותו במשחק. בכל מקרה, נבדל בהסבר לנשים.
בבקשה.
פה אני יוצאת שוביניסטית, אבל ככה זה עובד.
הגברים שמאזינים לנו יצחקו עלינו. בשביל זה הם פה.
כן. את בשופינג בזארה. זה הסבר מאוד מפורסם.
אוקיי.
את בשופינג בזארה. שעתיים את מודדת, מוצאת את השמלה המושלמת, את עומדת בדרך לקופה. לפנייך עומדת מישהי שהחליטה לקנות את כל הקולקציה של זארה.
אוקיי.
ואת כאילו, כולך בעצבים, כי את צריכה לחכות עכשיו שעות בתור, כי היא קונה את כל החנות. ואת סבלנית, את מנומסת, את מחכה. את אומרת, אוקיי, הייתה לפניי בתור, מה אני אעשה? מה, אני חשדניסט? לא. פתאום, משום מקום, באה מאחורייך אחותה, זורקת לבגד, ואומרת, מאמי, תשלמי עליי גם, כפרה עליי, חיים שלי בלב, נשמה של ברבור.
אוקיי.
זה נבדל.
אוקיי. נראה לי שהבנתי. אוקיי. הבנתי את ההיגיון.
יש לך את הקו הגנה.
כן.
אוקיי? ותמיד צריך להיות הקו הגנה. אבל אם את כאילו בועטת...
הקו הגנה יוצרים השחקנים האחוריים של הקבוצה...
אתה רוצה אתה לבוא? אתה רוצה אתה לבוא? אני לא מסבירה דברים כמו שצריך. בקיצור, אנחנו נשאר בהסבר הזה, כי אחרת הוא ימשיך להתלונן. כן. בכל מקרה... פעם ראשונה נבדל נכנס לנו ב-1866, הרבה לפני שלשוער היה מותר לגעת בכדור עם הידיים. כי זה לא הוגן.
עכשיו?
כי זה לא הוגן.
זה לא הוגן שיגעו בכדור עם הידיים?
לא, כי נבדל כאילו בא לעצור מצב שלא יצא מצב לא הוגן, שלא כאילו שחקן אחד נגד השוער. או שתיים נגד השוער, שתמיד יהיה לשוער הגנה.
אוקיי, כאילו שצריכים להיות תמיד אנשים סביב השוער?
נכון.
שיבלמו אותו, אוקיי.
בדיוק. שתמיד צריך להיות איזשהו קו הגנה, לפני שאת כאילו בועטת לשער. בכלל הראשון שהיה בשביל נבדל, הוא בעצם אמר שהכדור יכול לעבור קדימה, בזמן שיש שלושה שחקנים מהקבוצה הנגדית, בין הכדור לבין השער של נבחרת היריבה. אחר כך הם משנו אותו עוד פעם ב-1900 ואז הם משנים אותו עוד פעם ב-1907 אחר כך משנים אותו עוד פעם ב-1921 אני לא אעבור על כל השינויים אחר כך שינו אותו עוד פעם ב-1933 עד שלבסוף הגיעו לתקינה ב-1940
אוקיי
כן, הגיעו לתקינה תוספת זמן גם, אני כזה עובר קצת להיסטוריה של איך הם יקבעו כל החוקים.
זה נשמע כאילו מישהו הלך לעשות אבחון וקיבל את הזמן במשחק שלו.
אחרי שהצליחו להחליט שהמשחק הוא יהיה 90 דקות, זה היה בפגישה הראשונה שלהם ב-1863, אם מגיעים לתיקו, מה שהיה בהתחלה, אם מגיעים לתיקו אחרי 90 דקות, יש משחק חוזר. אין תוספת זמן. אחר כך הכניסו את התוספת זמן, ואני לא רשמתי לעצמי באיזה שנה, כל הכבוד לי. כן. בסדר, okay. הכניסו את התוספת זמן, ואם אחרי התוספת זמן גם כאילו היה עוד פעם תיקו, משחק חוזר. הדוגרף פנדלים נכנס רק ב-1970.
כי לאנשים נמאס לעשות משחק חוזר.
כן, עכשיו היו גם מקרים שבהם, למה כאילו הכניסו את ה-90 דקות וטקו וזה, כי פשוט אנשים היו משחקים עד שהמשחק לא היה מוכרע, או עד שהיה חושך, ואז אי אפשר לשחק. אז אמרו אותו. בואו, לא.
בוא נלך לישון.
כן.
בוא נלך לישון.
עכשיו כזה, כשכזה עברנו פחות או יותר על כל החוקים שהם היותר חשובים בכדורגל, כדי שככה אני יכולה פחות או יותר להבין איך הם קרו, איך הם נבראו, הגיעו לעולם הגדול. ושאת יכולה לראות את המודיאל ולהבין את החוקים. שזה חשוב.
מאוד חשוב.
אני יודעת. צריכה לראות את המודיאל. אנחנו פה בחג, אנחנו פה בחג מונדיאל, אז את צריכה לראות את המודיאל.
תחגגי בשביל שתינו ותעדכני אותי מה קורה שם.
לא, תשבי ותראי את נויר. תופס את כל הכדורים כמו חתול.
לראות את החתולים שלי רצים בבית. את רוצה שאני אסתכל על גברים שאני לא מכירה רצים אחרי כדור בטלוויזיה?
אבל את מכירה אותם, את מכירה את נויר. את מכירה את
רק את נויר מתוך כל לא, המונדיאל הזה.
את מכירה את קימיך, כי סיפרתי לך עליו. ואת מוסיאלה, שהוא התינוקי הקטן שנראה כמו במבי, סיפרתי לך. ועל דייוויץ שרץ ממש מהר, סיפרתי לך. קומן שהוא כל הזמן פצוע ויש לו רגל זכוכית, סיפרתי לך על כולם.
אני זוכרת רק את נויר. ואת קימיך.
יופי.
בקושי.
מועדוני כדורגל.
אני פה בשביל להאזין לך בסופו של דבר.
יופי.
מועדוני כדורגל.
כן, אז מועדוני כדורגל, שלא בדיוק היו מועדוני כדורגל, אלא מועדוני משחקי כדור, היו קיימים בערך מאז המאה ה-15. כן, זה כאילו ממש ממש של הפעם. בגלל זה קשה להגיד מהו מועדון הכדורגל הראשון הרשמי באמת. יש כמה היסטוריונים שאומרים שהמועדון הראשון נקרא פוטבול קלאב.
אוקיי.
הוא הוקם ב-1824 באדינבורג. ויש כאלה שאומרים שהמועדון הראשון דווקא נוצר בשפילד ב-1855. אז we will never know.
כנראה שלא, אלא אם כן למישהו יש מכונת זמן.
כן, כזה. עכשיו עוד משהו שתרם בעצם להקמה של מועדוני הכדורגל היה בעצם המהפכה התעשייתית, שהייתה מובילה אנשים ברכבות ממקום למקום. ואנשים יכלו לבוא למפגשים של הקבוצה שלהם, גם עם הקבוצה שלהם בסקוטלנד, והם גרים בנערף, באירלנד, אבל הם אוהבים בקבוצה הזאת, גילו שהיא קיימת, הם יכולים לצאת ולראות משחקים.
כן.
ולראות מה קורה. והשחקנים היו מתניידים ממקום למקום. אז זה כאילו היה מאוד 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 נחמד. רוב השחקנים הראשונים בעצם באנגליה היו, כמו שאמרנו, עובדי מפעלים. והמעמד הנמוך, מעמד הפועלים, זה בעיקר השחקנים הראשונים. ועם הזמן, בשנות ה-80 של המאה ה-19, המאה הכי שווה, התחילו לצוץ לך שחקנים מקצועיים, שזה היה מקצוע שלהם, כבר היו משלמים להם על לשחק, זה לא היה, כמו שנקרא, נבחרת הכדורגל של חברת עזריאלי. זה מה שהיה בפעם, ואז זה ממש הפך כאילו למשהו רשמי. ב-1885 העבירו חוק של הכדורגל המקצועי, ואז הקימו את הליגה האנגלית 3 שנים אחרי זה, ב-1888. ואז יש לך במהלך העונה הראשונה 12 מועדונים שמצטרפים לליגה הזאת, ולאט לאט מצטרפים לך עוד ועוד ועוד מועדונים, ואז הם מקימים באמת חטיבות. כי הרי יש לך את הפרימייר ליג באנגליה, שזה הליגה הגבוהה, נקרא לזה ליגת העל, ומתחתיה יש לך עוד ליגות, ואת יכולה כאילו, תתי ליגות בדיוק, ואת יכולה לתת, יש לך רוטציה, מנצחת במשחקים, את עולה ליגה, את מפסידה במשחקים, את יורדת ליגה. ככה זה כאילו בכל העולם, גם בישראל יש לך את הליגה, ליגת העל, ועוד כל מיני, אני לא בקיאה בכדורגל בישראל, אני לא יודעת, אני יודעת שיש ליגת העל ועוד כל מיני.
ונספחים.
ליגה לאומית וליגה מקצועית, כאילו. אוקיי.
תודה רבה.
ליגה גים ואז ליגה גים אל דלת.
אוקיי.
כן.
תודה לקירים.
Anyway. נשים התחילו לשחק כדורגל רק אחרי שהוא התחיל להיות פחות אלים.
לגיטימי. נשים לא רוצות למות.
כן, אבל גם לפני זה כאילו זה לא היה חוקי לנשים לשחק בכדורגל, אבל אחרי שעשו סטנדרניזציה והמשחק הפסיק להיות אלים, אז אמרו, אוקיי, אתם יכולות לשחק גם. אבל כאילו זה הגיוני, תחשבי על זה, גם אם היה מותר, אני לא חושבת שאני הייתי רוצה לשחק במשחק שבו יכולים לבעוט בי כל הזמן.
למשל. לא.
כאילו, פחות. פחות בא לי.
אין סיבה.
כן?
אין סיבה. זה מהסיבות שאומרים שנשים חיות יותר זמן מגברים.
בדיוק.
כי לנו יש את הקול הזה בראש שאומר, זה יכול להרוג אותך. אולי כדאי שלא. אולי לא.
יפ. 1883 מתקיים הטורניר הבינלאומי הראשון. בינלאומי. אנגליה, אירלנד, סקוטלנד וויילס.
זה מאוד בינלאומי.
בינלאומי.
מאוד.
אבל כן, נגיד את תלכי עכשיו למונדיאל, סקוטלנד וויילס, כאילו מייצגות עצמן. אז... כן. ישראל כמעט כל הזמן מפסידה לסקוטלנד במוקדמות למונדיאל, אבל כאילו בסדר.
העיקר הכוונה.
כן. המשחק הראשון שהתקיים בין שתי נבחרות של שתי מדינות, אנגליה וסקוטלנד, נגמר ב-0-0, ב-4,000 אנשים הגיעו לצפות בו. כל הכבוד. כן, באליאנס ארנה יש 35,000 איש, והיא מפוצצת כל הזמן, אבל... כן. אז הכדורגל באמת היה תופעה בריטית. הרבה הרבה מאוד זמן. אבל קולוניאליזם...
לוקח את זה איתו, נושא איתו את כנפי הכדורגל.
זה סגירת מעגל. כמו שהקולוניאליזם הרומי הביא את המשחקי כדור לבריטניה, בריטניה הביאה את המשחקי כדור בחזרה לכל העולם.
מאוד יפה מצידה.
זו סגירת מעגל.
כן.
כן. אז המשחק הראשון שהתרחש מחוץ לאירופה היה ב-1867 בארגנטינה, אבל שיחקו רק אנגלים, כאילו שהיגרו ועבדו וחיו בארגנטינה.
אוקיי.
הפדרציון אינטרנשיונל דה פוטבול אסוסיישון, נייטיב פרנץ',
נייטיב פרנץ',
או פיפה.
או פיפה. הרבה יותר פשוט. הרבה יותר פשוט.
נוסדה ב-1904. על ידי נציגים מצרפת, בלגיה, דנמרק, הולנד, ספרד, שוודיה ושוויץ. אנגליה ועוד כמה מדינות לא רצו להצטרף בהתחלה, אחר כך הם הצטרפו.
אוקיי.
אבל הם לא השתתפו במונדיאל שפיפה ארגנה ב-1950. מה שכן יש בנטפליקס, דוקו נהדר שעשו על פיפה וכל הפרשויות שחיתות שהיו שם.
תענו.
ב-50 שנים האחרונות. זה דוקו ממש 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 טוב, אז כאילו אני לא אכנס לכל הפרשיות האלה, פשוט תשבו לראות אותו, הוא באמת מעולה, ומסביר איך המונדיאל הגיע לפני 4 שנים לרוסיה, איך הוא הגיע עכשיו לקטר. במקור, מה שחשבו שהמונדיאל יהיה באנגליה ובארצות הברית. ובסוף קיבל לרוסיה בקטר.
מעניין.
כן, אז יש שם גם הסבר על זה, בקיצור, זה סדרה ממש 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 טובה. אז אני ממש ממליצה, זה לא דוקו ארוך, נראה לי זה 4 או 5 פרקים.
אוקיי.
זה נחמד. 1908, כדורגל נכנס פעם ראשונה ספורט רשמי במשחקים האולימפיים. המונדיאל הראשון מתרחש ב-1930, ואז הוא הופך באמת להרבה יותר מה שנקרא prestigious, לעומת... עדיין יש לך כדורגל באולימפיאדה, אבל שולחים לשם בדרך כלל את השחקני הליגה הצעירה ודברים כאלה לשחק שם.
כן. לא אלה של הביג ליג.
בדיוק, הביג ליג המשחקים יש להם את המונדיאל שלהם.
כן.
כדורגל נשים נכנס לאולימפיאדה רק למונדיאל, סליחה, רק ב-1996. עכשיו, זה יכול להיות יישמע רע, אבל פשוט לא מספיק קבוצות נשים, כי נשים לא כזה מתעניינות מצד אחד בלשחק כדורגל. ומצד שני, בגלל שהספורט הוא כל כך מיינסטרימי, לא היה ביקוש לזה. כלומר, כשאת משווה בין האינטנסיביות של המשחק של הכדורגל הגברי לאינטנסיביות של הכדורגל הנשי, כדורגל הנשי הרבה פחות אינטנס. כי עדיין יכולות פיזיות שונות. אז גם לא היה כאילו ביקוש לזה, לא היה כאילו קהל שירצה לראות את זה.
כי אין מכות בסוף, אף אחד לא מתפשט.
לדוגמה. אז עכשיו לאט לאט, כאילו באמת מתחיל להיות ביקוש, מנסים כאילו להעלות כאילו את המודעות גם כאילו זה שכדורגל נשים וזה, ולראות איך מעודדים כאילו שיבוא קהל. שיהיה להם בהצלחה, אני לא יודעת. אני וקיריל כאילו ראינו כדורגל נשים, הן משחקות נהדר, באמת, באמת הן משחקות נהדר וברמה מטורפת. אבל כשאת רגילה לראות כדורגל גברים, זה פשוט, זה לא אותו דבר.
הם באו לשבור את תקרת הזכוכית פה.
אין לי בעיה ואני לגמרי בעד וכאילו...
שיהיה להם בהצלחה, את פשוט אין לך כוח לצפות בזה.
לא, למה? היה להם גולים ממש יפים. כאילו הם באמת, הם משחקות טוב. ישבנו, ראינו את נבחרת הנשים של ביירן. באמת משחקות מעולה.
אוקיי. זה פשוט ספורט פחות מוערך כנראה.
כן. צער לטובה ולרעה, אני לא יודעת. עכשיו, שני אירועי הספורט הכי גדולים והכי פופולריים, כמו שאמרנו, זה המונדיאל והמשחקים האולימפיים. שום דבר כאילו לא יכול, באמת, שום אירוע ספורט לא משתווה לזה, אולימפיאדת קיץ, כן, אולימפיאדת חורף זה קצת קטנה. זה למי שאכפת.
כן. מי שאוהב לראות סקי.
כזה, או אחלה קל הקרח, אחלה קרח הזה נחמד.
למשל.
אז בקיצור, כמו שאמרנו, המונדיאל הראשון נערך ב-1930 באורוגוואי. ואז הוא נערך כל שנה רביעית עם שתי הפסקות חריגות של מלחמות עולם. סליחה, הפסקה אחת של מלחמת עולם.
קורה.
גרמניה ניצחה 4 פעמים במונדיאל. ביחד עם איטליה.
למרות המלחמת עולם.
המחזיקה בשיא של הניצחונות היא ברזיל, עם 5 ניצחונות.
כל הכבוד להם.
כן. אנגליה, שהיא האבא והאימא של הכדורגל, כמו שאומרים, ניצחה במונדיאל רק פעם אחת.
כן. זה כמו שהם לא ניצחו באירוויזיון אף פעם. הם מאוד אוהבים להביא דברים, הם לא טובים בלנצח דברים.
לא.
אבל היי, לפחות הם קיבלו אירוויזיון בלונדון השנה, בגלל שבאוקראינה קצת בעייתי לעשות
כן, כרגע. כן, כי קצת אין בוטלה אוקראינה. בינתיים, הם מנסים להחזיר אותה בחזרה.
הבנתי שהם היום החזירו לעצמם שטח.
את חרסון, כן. זה כבר היה בפעם, לא יודעת, עד שהפרק הזה יצא אולי יהיה עוד משהו מעניין.
אי אפשר לדעת. כל מאוד דינמי, מאוד דינמי בעולם שלנו היום.
אז בקיצור,
כל מקרה.
זה פחות או יותר ההיסטוריה כאילו שלנו של הכדורגל. היסטוריה זריזה ממש על ביירן, רק איך כאילו המועדון הוקם, אני לא אכנס כזה להיסטוריה יותר מודרנית, רק פשוט ההיסטוריה של ההקמה של המועדון היא ממש מעניינת. תמיד היו צוחקים על המועדון הזה, שהוקם בביירן, בבוואריה, במינכן. והיו קוראים לו מועדון היהודי.
המועדון היהודי?
כן, כי הרבה פקידים במועדון, שחקנים, מנהלים, מאמנים, היו יהודים.
לפני המלחמה או אחרי המלחמה?
לפני. המועדון נוסד ב-1900. כשעלה הנאציזם,
כן.
ועם כל הרבה יהודים האלה,
המון.
כן, היה קצת בעיה. עכשיו, שניים מבין האבות המייסדים שהקימו את המועדון גם היהודים, אחד מהם היה יוזף פולק, והשני זה הבשר, שקוראים לו בנו אלקן. ויש לנו את פסל המנורה, שמוצב בגן הוורדים בירושלים מול משכן הכנסת. את מגיעה את הפסל הפורסם הזה?
כן.
אז זה של המייסד של ביירן.
כן, 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 כן. מאוד יפה מצידו.
אני יודעת, אני יודעת. איש מוכשר.
כן.
היה לנו מאמן מפורסם של המועדון, שגם ניהל את הקבוצה וגם מימן אותה בשנות ה-30, זכה איתה את האליפות הראשונה. כן, אז קראו לו ריקארד, כאילו אני מניחה שזה ריצ'רד כהן, אבל כאילו ריקארד כהן במבטא גרמני.
במבצע גרמני. סוניה, איפה היא?
כן. היה לנו עוד בחור שקראו לו אוטו אלבר ביר, הוא ניהל את מחלקת הנוער.
קראו לו אוטו בירה? זה מה שאת רוצה להגיד לי הרגע? אני שמעתי אוטו ביר.
אוטו אלבר ביר.
אוטו בירה.
כן, אז הוא ניהל את מחלקת הנוער. הדיחו אותו עם עליית הנאצים, ואז הוא במשפחה שלו נרצחו בגטו קובנה ב-1941. נחמד.
כן. Good times, good times.
היה לנו גם את קורט לנדאוור, שהוא היה שחקן המועדון ב-1901, הוא כיהן כנשיא של המועדון, בסך הכל בתקופות שונות 20 שנה. 1932 הוא היה מאמן ביחד עם כהן, וכשהיטלר עלה לשלטון אז הם הבריחו אותם. כאילו, קודם כל הוא נכלא בדכאו.
אוקיי.
שניהם נכלאו בדכאו, ואז הבריחו אותם לשוויץ. ואז אחרי המלחמה החזירו אותם.
אוקיי.
כן. אז כאילו, כל הסיפור של ביירן הוא מאוד כזה סיפור יהודי, סלש שואה.
מאוד שזור ביהדות ובשואה.
כן. ועד עכשיו, כאילו, הם מאוד שמים דגש על זה. מבחינת המועדון. מה אתה רוצה להוסיף פה?
למי שעוד לא הבין, קיריל מאוד אוהב את ביירן.
קיריל מאוד אוהב את ביירן. גורצקה זה אחד השחקנים בביירן, ופעם בשנה את כל השחקנים הצעירים של הנבחרת, או שחקנים חדשים שמגיעים לליגות נוער, אז הם לוקחים את כל החבר'ה האלה ומסיעים אותם למסע לפולין. או לוקחים אותם עד למוזיאון שואה, או כל מיני דברים כאלה, כן. ותורמים גם כספים לכל מיני קרנות, כאילו.
וואלה, לא ידעתי את זה.
כן, כן.
כל יום לומדים משהו חדש.
וזהו, אנחנו בחלק האחרון שלו, אנחנו בפאן פאקט.
פאן פאקט.
עוד דבר ששכחתי, זה הייליט בהיסטוריה של ביירן, שהם ניצחו 8-2 את ברצלונה, זה היה משחק נהדר, אני צחקתי מלא.
זה היה שעבר, לא?
זה לפני שנתיים. הם באותו טורניר גם זכו גם בליגת האלופות, זה היה מדהים. מי שהפקיע את הכל היה קינגסלי קומן, שאמרתי שיש לו רגלי זכוכית, זה מפתיע שהוא הפקיע משהו בכלל. הוא 90% מהזמן פצוע, לא יודעת למה משלמים.
את מלכלכת עליו, והנה תראה איך יפה הוא זכה בשבילכם.
כן. ניצח את פריס סן ז'רמן.
אם הייתי יודעת מזה, הייתי מאוד שמחה בשבילך כרגע.
anyway, fun facts.
כן.
במהלך משחק כדורגל שנה אחר בקונגו, ב-1998. ברק פגע במגרש והרג 11 שחקנים. יש וידאו, יש וידאו של זה ביוטיוב, אני שולחת לך שתראי את זה עכשיו. יש וידאו של זה.
אני לא ידעתי שאני אראה מכות ברק היום. זה כאילו איזה דקה ומשהו, אוקיי.
תשים את זה על אחת וחצי, אבל תראי פתאום כאילו הפזק וכולם מופלים.
אני רואה פה מלא אנשים על הרצפה, אבל הם נראים כאילו...
כן, זה כי פגע ברק והאדמה מובילה חשמל.
אה, כאילו הוא לא פגע בהם ישירות.
לא, הוא פגע במגרש.
הוא פגע במגרש והם פשוט התחשמלו מזה?
כן.
אומייגאד. איזה מלחיץ.
כן. עוד איך מלחיץ שיש וידאו שלו זה ביוטיוב. בקצור, מי שרוצה, יש וידאו שלו זה ביוטיוב. תרשמו קונגו, פוטבול, 1998, תמצאו את זה.
אומייגאד. כאילו, זה לא כזה, את יודעת, כשאת אומרת את זה, זה קצת מרגיש כאילו, את הולכת לראות עכשיו אנשים שפוגע בהם ברק, שזה מלחיץ בפני עצמו.
לא פוגע בהם, פוגע בדף שלהם, כאילו... מתחשמלים.
לא, אז את רואה רק את ההבזק הזה פתאום, ואז אנשים פשוט נופלים, ואת לא מבינה כאילו, the fuck, what happened?
זה הזו ברמה.
מלחיץ בטרוף. מלחיץ בטרוף, אוקיי.
משחק כדורגל הראשון ששולח
בטרוף. Not a very fun fact, but
a fact. It's a fun fact.
זה לא פן למי שהתחשמל.
בסדר, עכשיו הפקט היא יותר פן.
אוקיי, תודה לך. אי אפשר לדעת, את אומרת פן פקט, את לא יודעת לאן נגיע. שואב! מה הולך פה? אוקיי.
משחק כדורגל עשה תופעת בחורה שלו בטלוויזיה ב-1937.
אוקיי.
כן, זה היה משחק אימון, זה לא משחק רציני, זה היה סתם זה. הכי הרבה אוהדים שהשתתפו במשחק כדורגל היה ב-1950 בריו דה ז'נרו, הגיעו 199,854 אנשים.
וואו.
כן.
חייה לכולם מקום.
לא יודעת, זה היה במ... זה נחמד.
אוקיי. היית שם?
ב-1950 פחות.
את אומרת היה נחמד, אני אומרת אולי מניסיון, את יודעת.
היה בייבי בום בגרמניה של כ-30%. 9 חודשים אחרי שהם אירחו את המונדיאל ב-2006. עכשיו, אנחנו תמיד אחרי...
מעודד ילודה.
תמיד אחרי מונדיאל אנחנו רואים בייבי בומים. אבל גרמניה כרגע מחזיקה בשיא. 30%.
לא מפתיע. הם עם הבירות שלהם, וכדורגל זה מתכון לאסון ביחד.
השחקנים יכולים לרוץ בין 8-16 קילומטר במהלך משחק אחד.
וואו.
עכשיו זה תלוי בתפקיד שלהם מן הסתם, אבל כן, בין 8-16 קילומטר.
נויר כנראה עושה 3 צעדים. עד
האמצע של המגרש.
אמצע, עד האמצע.
רונלדו מחזיק בשיא גינס של שחקן שקבע גול בכל דקה של משחק במהלך הקריירה שלו. כלומר, אם תסתכלי על כל המשחקים שלו במהלך הקריירה, היה לו גול בדקה הראשונה, גול בדקה השנייה, גול בדקה השלישית, גול בדקה הרביעית, אם את פורסת את זה, גול בדקה 5-6, זה לקח עד 90 דקות.
וואו.
כן.
כל הכבוד לרונלדו.
כל הכבוד לרונלדו.
אף פעם מדברים עליו.
ומשלמים לו כל כך הרבה כסף.
כנראה שהוא שווה את זה.
ההפסד הכי גדול במשחק כדורגל היה 0-149.
איך זה עובד החישוב הזה?
זה משחק שהיה בתזמניה ב-2002, בין איזה קבוצות מקומיות שם. אני חושבת שהם פשוט עמדו ובעטו אקראית לשער. אני בטוחה שיש יוטיוב של המשחק הזה גם.
אולי הם שיחקו נגד עצים? איך זה עבד? אולי הם שיחקו נגד עמדים?
קבוצה אחת הפסיקה לשחק, והשופט לא שרה כשהמשחק נגמר.
אז פשוט תמשיכו לבעוט? זה גם שיטה לנצח, אני לא יודעת מה איתך. זה גם דרך לנצח.
יפ. עודו סירבה להשתתף במונדיאל של 1950, כי לא הרשו להם לשחק יחפים.
זה כזה עודו. בלי ללכלך, כן, אני פשוט אומרת.
כן, זה הכי עודו.
עוד תרבות מקומית, כן.
ומי לאסט פאקט. נכון, יש גם את העובדה של רולקס, שכחתי לכתוב אותה. טוב, אז לפני הלאסט, לפני רולקס.
אז אחד לפני.
לפני רולקס. נכון, יש לנו את הפרינט של הכדורגל השחור לבן, המפורסם שאנחנו מכירים.
נכון.
אז הוא נקרא טלסטאר, והמציא אותו אדידס.
וואלה.
כן. אז לאדידס יש כאילו פטנט על זה, כן, כי הם המציאו את זה.
פשוט המציאו את הפרינט הזה?
כן. אז זה של אדידס. כן. ועובדה האחרונה, שקיריל מאוד אוהב, כי הוא אוהב שעונים, רולקס בחיים לא יעשו ספונסר שיפ למשחק כדורגל. והם בעצם מרחיקים את עצמם מכל מיני משחקים שהם מיינסטרים, כמו כדורסל, כדורגל ודברים כאלה. אז את לא תראי אותם עושים ספונסר שיפ לקבוצות כדורגל, למשחקים ולזה, כי הם של האליטה. הם מקשרים את עצמם רק לאליטה.
אז למי הם עושים ספונסר שיפ לרוכבי סוסים?
כן. משחקי פולו.
איזה ניחוש.
אליטה, משחקי פולו, טניס, פורמולה 1, כל הדברים, כל המשחקים שעולים גולף, כל מה שעולה הרבה כסף, את זה הם מבינים.
אז, כל הכבוד להם.
כן.
וכל הכבוד לי על הניחוש הנהדר.
כל הכבוד. וזהו, זה היה הפרק כדורגל / מונדיאל שלי, אתם מאוד מוזמנים אחר כך לכתוב לי בקבוצה מה ההימורים שלכם, מה אתם חושבים שינצח, ואם אתם אומרים ארגנטינה אנחנו לא חברים יותר.
אז תשקלו מילים.
כן.
אולי נטלי תגיד לך ארגנטינה דווקא, כדי להציס.
אני אחסום אותה, מכל הרשתות החברתיות. ובכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתה.
אני אגיד לה. טוב, אחלה פרק.
בקיצור, זהו, אז אם יש לכם עוד כאילו... יש לנו גם כמה גברברים שמאזינים, אז אם יש לכם עוד מה להגיד, לשנות, לתקן, להתקן, אני מאוד אשמח.
או נשים שהן לא בורות כמוני בכדורגל ורוצות להוסיף מהידע שלהן.
תני לי להיות שוביניסטית, את לא תגידי לי.
אני רק אומרת שבסך הכל, אני חושבת שנשים מתעסקות בדברים אחרים, אבל אם יש נשים שוות כדורגל, תחלקו איתנו. אנחנו לא פוסלות. לא פוסלות. פולי תשמח לשוחח בנושא.
אני תמיד בעד לדון על כדורגל.
ואני אמשיך לשמוע איך נויר אוכל בננה בשער. כי זה מה שאת מסבל.
הוא לא אכל בדיוק בשער, הוא זז קצת הצידה ואכל את הבננה.
תוך כדי משחק?
תקשיב, הם ניצחו 5-0, עם פעמם. מה הוא יעשה? בקיצור, נבחרת גרמניה אמורה להיות ממש 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 טובה לכל הסוכנים של ביירן ופליק מהמרפם. אני מצפה מהם להרבה.
שלא יחזבו עוד אחרים.
בדיוק. וזהו, תצפו, תעדכנו. אנחנו, המונדיאל עכשיו הולך להיות איזה 3 שבועות, אז כל פרק יתחיל בעיתוני מונדיאל.
איזה כיף לי.
אני יודעת שחיכית לזה. וזהו, תהיו חזקים. אל תמותו. ביי.